אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני שרון לרנר. שלום לכם, שלום מאיה סלע. לא שומעים את מאיה סלע. מה יהיה? נספר לכם על זה שיש לנו שלל אורחים היום. אנחנו נדבר עם נועה שקרג'י וליאור זלמנסון על פסטיבל השירה מטר על מטר שהתקיים בירושלים בחול המועד סוכות. אנחנו נדבר עם יאיר אגמון, שספר חדש שלו, ספר האקסיות, ראה עכשיו אור בהוצאת ספריית הפועלים, ובו חמישה סיפורי אהבה כושלים. טבע הדברים, זה ספר האקסיות. אם בסוף האנשים האלה הופכים לאקסים ואקסיות, אז הם לא חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה, אז זה קושה, למרות שיש שם גם הצלחות. יש שם גם הצלחות בספר הזה, מינוריות.
יובל, אני לא מסכימה לשום דבר מהדבר הזה שאמרת עכשיו.
מה?
אבל אנחנו נדבר על זה.
חבל ככה שסידרו לך את המיקרופון.
נכון, סידרו לי את המיקרופון וזה באמת מצער, אבל אני חושבת שכל הדבר הזה של כושלים, סיפור אהבה יכול להיות לו התחלה, אמצע וסוף, ועדיין הוא לא יהיה כושל, הוא יהיה יפה, הוא היה נעים, הוא היה נחמד, הוא היה סוער, הוא היה מסעיר, הוא היה כל
מיני דברים. תשמעי, הכישרון של יאיר אגמון זה להתייחס לדברים שאנחנו אולי היינו חולפים עליהם כלאחר יד, בהתרגשות גדולה. זה יכול להיות סיפור של שבוע. זה יכול להיות סיפור של שבוע, מישהי ומישהו נפגשים, קורה משהו, הם חוגגים את הדבר הזה ואחרי שבוע נגמר להם, וזה אפילו נגמר רע מאוד, אבל הוא אומר, זה בסדר שזה נגמר רע מאוד, בואו נחגוג את העצב הזה, זה רגש ענק כזה, והוא מתייחס אליו, וזהו, זה סיפור של שבוע, הוא עושה ממנו סיפור רגשי מאוד גדול.
טוב, עוד מעט נדבר איתו על אהבה, אבל אנחנו נתחיל עם סופר ביקורים, רמי מרקרום שמו, ספר הביקורים שלו, בשביל מה כל זה, ראה אור עכשיו בהוצאת ידיעות אחרונות, בסדרה שנקראת ניירות ערך שעורכת סלינה סייג. מה שהוא עושה בספר הזה, באיזשהו אופן, יובל הוא בעצם, אני חושבת, עובד עלינו, כי יש כאן כאילו תעלומה בלשית, זה כאילו ספר בלשי. בכל אופן, יש פה בלש, הגיבור, הוא נקרא אריק, והוא בלש במשטרת לוד, ויש אפילו מנקה רחובות אתיופי שנעלם, ושהוא אמור לחפש אותו, אבל האם הוא באמת מחפש אותו? אתה יודע, כל פעם אתה אומר לעצמך, הוא הולך ימין, אבל אתה אומר לו, הלו, הלו, אבל הדירה שמאלה, למה אתה לא הולך למקום הנכון? הוא כמעט מקפיד לא לחפש אותו, בעצם הוא משוטט הבלש הזה בין כל מיני טיפוסים, בשכונה, בלוד, השכונה שבה הוא עצמו גדל, הסופר, בדירה שפעם הוא עצמו גר בה, הגיבור עם אמא שלו, זו הדירה מול המנקה רחובות. זה מין, בעצם הייתי אומרת שזה מין קרנבל כזה של מהגרים, נשכחים, של שפות, של נידחות אולי. רמי מרקרום פרסם סיפורים קודם לכן במוזניים, במוסך, בצריף, בעוד כל מיני מקומות. זה ספר הביקורים שלו כאמור. שלום רמי מרקרום.
שלום, שלום לכם.
היי רמי, אני קוראת בגב הספר שאתה עלית לארץ מברית המועצות בגיל 6 וגרת בלוד, גרתם עם המשפחה שלך, כלומר שבעצם כל הדבר הזה, אולי כל הקרנבל הזה בספר, הוא בעצם קרנבל אוטוביוגרפי?
אפשר לתאר את זה כך, אני אמנם באמת עם המשפחה גרתי ככה עד השנים האחרונות בלוד והגיאוגרפיה מאוד מוכרת לי, אבל הייתי אומר שזה אוטוביוגרפיה ככה, כפי שאני רוצה לצייר אותה. אני קצת, אפשר להגיד, ניסיתי לשייך, לתת לדמויות האלה קצת יותר מאיך שאני הייתי רוצה לראות אותן אולי, לא איך שהן היו באמת. יש לדמויות האלה את הקשיים שאני חוויתי, המשפחה שלי חוותה, עדיין עולים ו אנשים ככה בשוליים חווים בכל מקום, אבל אני מניח ש ניסיתי לגרום להם יותר לפרוח, יותר לטפס למעלה איכשהו.
זה מדהים שאתה מתייחס לזה כאל לפרוח, כי התחושה היא, ואני משתמש במילה הזאת בזהירות, כי כמובן אתה אומר משהו הפוך, אבל יש תחושה של עליבות מסוימת, נידחות, שוליות
שאי אפשר... כן, אבל יש גם יופי, אבל יש גם יופי ופיוט, על זה אולי הוא מדבר.
יש הרבה יופי ופיוט, אבל הם מאוד מאוד פנימיים. זאת אומרת, התחושה היא שאי אפשר להיחלץ מתוך המעגל רחובות הקטן הזה, שהוא מסתובב שם ומסתובב שם ומסתובב שם, בעצם בסופו של דבר אתה מרגיש קצת, כאילו הוא, כמו בסרט הזה על החרקים, Bugs Life, שהם הרפתקה ענקית, ואז בסוף הסרט המצלמה מתרחקת למעלה, ומגלים שזה היה 5 מטרים בסך הכל מרובעים. אז יש את הרגשה כזאת, כאילו אי אפשר להיחלץ מתוך הריבוע הזה הקטן של השכונה.
יכול להיות שבאמת קשה להיחלץ, אבל הניסיונות עצמם הם די יפים לדעתי. זאת השאלה איך כולנו יכולים ככה להיחלץ מהריבוע שלנו.
האם מישהו מאיתנו חי ביותר מאשר מה5 מטרים הרבועים שלו? בכלל, אני לא יודעת. אבל אולי בלוד כשאתה מאגר זה פשוט קצת פחות כיף.
מישהו ככה אמר לי שהוא הרגיש שזה קצת לוד של מעלה, מבחינת הדמויות הללו. ככה ניסיתי לתת להן איזושהי... לבנות להם, לתפור להם קצת כנפיים, אבל זאת אומרת, משהו שרק הם רואים אותם אולי. כל אחד ככה מנסה בעליבות של עצמו טיפה להמריא, טיפה למצוא איזושהי... גם אם לקורא מהצד זה נראה עלוב ונידח ולא לא תורם שום דבר, אבל אותו אחד שלוקח את הספר ברחוב ומנסה להעתיק אותו ורוצה שיהיה לו פסל, בדמותו של איזשהו סופר מפורסם, אז אל תזכה את המסכן הזה, אז הוא, לפי דעתי, בקיום שלו עצמו, הוא כן רואה איזושהי גאולה במעשה, לא יודע, המשונה הזה.
אז יכול להיות שזה מתקשר באמת לדבר שהגיבור שלך מאוד מאוד מקפיד עליו. זאת אומרת, הוא בלש שברגע שהוא מקבל רמז, הוא עושה 180 מעלות והולך לכיוון האחר. והוא אומר לעצמו, יכול להיות שזה קשור לדברים שאתה אומר עכשיו, שאם אנחנו נלך לכיוון השגרתי, אם אנחנו נלך לכיוון המובן, אז אנחנו קובלים את עצמנו לתוך המציאות, והמציאות היא עלובה. אז בואו נלך 180 מעלות משם, ונתרגש ממשהו אחר לגמרי, ננסה זווית אחרת לגמרי. נכון.
או שנעצור קודם כל ונאכל איזה חטיף.
נכון, בדיוק. הוא גם עסוק מאוד בחטיפי השוקולד. אבל זה כאילו הוא אומר, אם אנחנו נלך למקום שצריך ללכת אליו, זה... בואו נעשה את הטעות, בואו נלך למקום השגוי.
כן, לרוב גם די משעמם ככה. אני יכול להעיד על עצמי שדווקא המקומות ש... זאת אומרת, בחיים האורדינריים, הפשוטים, הדברים הם בדרך כלל די משמימים. ואם מסתכלים דווקא על המקומות שכל אחד מנסה קצת לסטות ומנסה... בשטות הזאת שהוא עושה, אפילו אם אין לה כל סיבה, נראית לעין, יש איזושהי קריצה לניסיון להגיד משהו מיוחד, גם אם זה סתם, לא יודע, מעשה של מה וכך, שמישהו לוקח, אני לא יודע מה, אוסף אבנים בבית שלו, לא יודע, אוסף שיחות טלפון מאנשים שהוא לא מכיר, אני לא יודע.
אני דיברתי, בגלל זה בעצם אמרתי קרנבל, כלומר יש שם איזה קרנבל, אתה הופך, אתה מנסה בלוד של מעלה הזה, כפי שאתה מכנה את זה, לעשות איזה, אתה עושה איזה מסיבה עם האנשים האלה, אבל יש גם את ה, ועל זה יובל מדבר, אני מניחה, את הכאב של הנידחות.
נכון, כן.
אבל הכאב של הנידחות, כשאתה שם בתוך הדבר הזה, יכול להיות שאתה לא... אתה לא יכול הרי כל הזמן לחיות את הכאב של הנידחות. אתה פשוט חי את החיים שלך.
כן, כל אחד הוא מכיר מה שהוא מכיר. ברגע שאתה נמצא במקום מסוים, וטרם ראית משהו אחר, או נולדת לסיטואציה מסוימת, אתה חי יום אחרי יום, ואתה לא יודע שאתה פחות מאושר ממישהו שגר, נניח, ברמת גן או משהו כזה.
אבל בהקשר לזה למה שאמרת מקודם, אתה יודע, לאיסוף האבנים, או למי שמעתיק שם ספר, אתה יודע, למי שמסתכל מהצד, הוא רוצה לכתוב ספר, אבל הוא מעתיק ספר של דוסטויבסקי. עכשיו, מבחינתו הוא כותב אותו. ואנחנו, למי שמביטים את זה מהצד, אנחנו מביטים את זה כאילו מלמעלה, אתה לא יוצר משהו באמת. או שיש לך דמות נהדרת של מישהו בבית חולים, שכותב את מכתבי ההוקרה לרופאים, ובעצם הוא מעתיק אותם גם כן, סוג של, הוא עושה ורסיה אחרי ורסיה של אותו מכתב. ואנחנו מסתכלים על זה מהצד, ואנחנו רוצים, ויש משהו, אולי זה ביקורת עלינו, על הקוראים הפריבילגיים, שאנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אבל זה לא אמיתי, אתם סתם עושים. כל האבנים שלך נראות אותו דבר. אתה לא באמת כתבת את החטא ועונשו, אתה סתם מעתיק שוב ושוב את אותו דבר, ואנחנו לא רואים שזה ההיחלצות, זה המקום שבו הם לא נידחים.
זה מעניין, לא חשבתי על זה אמת. יכול להיות שיש בזה משהו. אני קצת, ככה כשאני חושב על הדמויות האלה והזכרת את העניין של ההעתקה, אז אני חושב שיש גם משהו בשפה שלי או של הדמויות, שאני למעשה, ככה איך שאני רואה את עצמי, אמנם שפת האם שלי עברית, כי עד גיל 6 לא למדתי בבית ספר, עליתי רק בגיל 6 לארץ, אבל אני רואה את שפת האם שלי עברית, אבל איכשהו גם המחשבות שלי הרבה פעמים הן מתורגמות בראש שלי, נגיד מרוסית, או מאיזשהו שיתרגות של יידיש, שסבא וסבתא שלי מדברים בה.
יידיש. אני מרגישים את זה בשפה של הספר, אבל אני חושבת, זה עברית אחרת כזאת. משהו, נכון יובל?
צריך להגיד שהספר הזה כתוב אחרת. הספר הזה כתוב, וזה ניכר שזאת השפה שלך, הוא כתוב אחרת, הוא יש לו מבנה וכל משלו, וזה אחד הדברים שמשכו אותי בספר, זו העובדה שהוא נקרא אחרת מספרים אחרים.
אני רוצה לשאול אותך, רמי, אולי לסיום, האם יש את אותו סוג של, נגיד, דיברנו על הנידחות ולוד וזה, האם יש את אותו סוג של קושי, גם כשמנסים להיכנס לתוך ההיכל של הספרות העברית, לפרסם סיפורים, ואז ספר וכל הדבר הזה, איך זה החוויה הזאת?
האמת שזה לא פשוט בכלל, זה משהו ש... זה כמו להגיע בערך מתחנה מרכזית בלוד עד לצפון תל אביב, הייתי אומר, כן. אני בעצמי עברתי איזושהי דרך, אפשר לקרוא לזה דרך חתחתים, עד שבאמת למזלי פגשתי את סלינה סייק, שעשתה קצת סדר בכל הרעיונות שלו. אנחנו יחד להביא את הקול שלי, כמו שקראתם לו ככה, לקדמת הבמה, שהיום באמת זה דבר לא פשוט. אני מרגיש, כן, זה מסע מפרך, ואני מקווה שיהיה בסדר.
די הגעת לאנשהו, בכל זאת.
כן, יהיה בטוח יהיה בסדר.
יש ספר.
יש ספר, תקראו אותו. בשביל מה כל זה? רמי מרקרום. באמת, ספר יפה מאוד. ידיעות ספרים.
תודה רבה.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, להתראות.
יאיר אגמון הוא סופר, וגם במאי קולנוע, ובכלל יש לו אנרגיות בלתי נדלות, בלתי נגמרות, הוא עושה המון דברים.
הרגש קטן.
כן, וזה ניכר באיך שהוא כותב גם את הספרות שלו, הוא מפרסם עכשיו בהוצאת ספריית הפועלים את הספר השישי שלו, ספר האקסיות שערך גדעון טיקוצקי. יש פה 5 סיפורי אהבה כושלים, או לא כושלים, אם תרצו, אני לא יודע, כבר לא מסכימים על שום דבר באמת. על אנשים שרצו להיות ביחד, ואולי היו ביחד, אבל בסוף הם לא ביחד, לפעמים הם בסוף אפילו כן ביחד.
זה... וזה עדיין כושלים.
וזה עדיין כושל.
אז זה, אולי זה הכישלון האמיתי.
להיות ביחד?
להישאר ביחד.
כן, יכול להיות. אבל הוא כותב, כשמחפשים יופי, מוצאים אותו. הוא כותב את זה בסיפור הראשון שלו, והוא בהחלט מחפש, והוא מוצא אותו. זה הסיפור, הוא מוצא יופי בכל דבר. יאיר אגמון, שלום.
אהלן, מה נשמע?
תספר לנו, איך עושים את זה? איך מוצאים
יופי,
יופי
בכל דבר?
מה הקטע שלך? באיזה סמים אתה משתמש?
שאלה טובה, לא יודע מה להגיד. אני אוהב את העולם, אוהב את החיים. נראה לי כל הסופרים, אני לא מיוחד בזה, כל הכותבים, הם מחפשים את ה... לא יודע מה, הדר שבמציאות, או את ה... כאילו, יודעים להיות מוקסמים מהחיים. אני אולי קצת בטורים יותר גבוהים, אני מודה.
כן. אבל מה לאיש משפחה כמוך, לפחות ככה אני רואה אותך בפייסבוק וכאלה, ילדים חמודים, ואת אימא שלך אני מאוד אוהבת בגלל הסרט, לא מכירה אותה. אז אני מרגישה שאני מכירה את המשפחה שלך, לזה
אני מתכוונת. גם כן מככבת באינסטגרם ובפייסבוק כל הזמן.
אבל מה לך, למה סיפורי אהבה כושלי, למה אתה כותב על סיפורי אהבה בכלל?
תראו, הספר הזה נולד כפרויקט של פסטיבל הסופרים בירושלים לפני 2.5 שנים, שהזמינו אותי לבוא ולפגוש את הקהל. יש להם מין קטע של סופרים פוגשים אנשים. כאילו, פגישות אחד על אחד של רבע שעה. הם שאלו אותי על איזה נושא אני רוצה לדבר, אז אמרתי, יש כמה כזה נושאי על שנקרא לזה, הזהות שלי מורכבת מהם. אמרתי, אולי נדבר על אמהות, כי כמו שאמרת, אני מאוד מחובר לאמא שלי. אמרתי, אולי נדבר על הורות, ואז אמרתי שגם יש לי, וואלה, יש לי אקסית מיתולוגית שריסקה לי את הלב, אז אפשר גם לדבר על אקסיות, והם ישר קפצו והם אמרו שזה נושא מעניין. אז הקונספט היה שאני יושב ומדבר עם אנשים על, על האקסים והאקסיות שלהם, ופתאום הבנתי שזה פשוט טופיק מטורף, כאילו סיפורים שוגעים, אנשים מעורבים רגשית, גם בגיל מאוד מבוגר, עם מה שקרה להם בגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו זה לא עוזב, הרשתות החברתיות, הפייסבוק והאינסטגרם בכלל, כאילו מאפשרים איזה מין קיום מתמשך של האדם שפעם אהבת. אז
עוקבים אחריו וכאלה?
מה זה עוקבים? מתאבססים?
סטוקינג? כן?
כל סאבלט שהוא מעל... בטח, מה זה?
אז זה גם... לאן הוא נוסע עכשיו? למה הוא מסבלט?
אני חייב לעשות איזו פנייה קטנה, כי זה מעניין שהזכרת את הדבר הזה, כי הטכנולוגיה מאוד נוכחת בספר הזה, וזה מדהים. פתאום כשקראתי את הספר שלך, אמרתי לעצמי, ברוב הספרים לא רואים את הטכנולוגיה שמקיפה אותנו כל הזמן. אם מישהו מזכיר טלפון סלולרי, אנחנו אומרים, וואו, מתקדם. ואצלך, הטכנולוגיה היא גם מטאפורה. האהבה מושוות לווייז, האינסטגרם והפייסבוק מככבים שם, גם כן כמעקב. הכל בוואטסאפים מתרחש, זה מאוד מאוד שם, הטכנולוגיה גם כמטאפורה וגם ככלי. ואני כן. שואל, האם זה טבעי, או שאתה אמרת באמת, למה אנחנו לא כותבים ככה? זה הרי מקיף אותנו עכשיו.
אז זה קטע שאתה אומר את זה, כי כשחשבתי לעשות תזה בחוג לספרות בתל אביב, הייתי ממש רגע מלעשות תזה, אז ההצעה שהצעתי הייתה לדבר על נוכחות טכנולוגית בספרות העברית. כי זה באמת הטריף אותי שאנחנו, אני לפחות, כן, כבן אדם בעולם, אז כל המערכת הרגשית שלי מבוססת על וואטסאפ, פייסבוק, כאילו, אני כבר חי שם, זה true self, זה לא false self, זה אני חושב דרך שם. ואז בסוף החלטתי לא לעשות תזה, הם גם לא אהבו כל כך את הרעיון, לא מצאתי, לא משנה, סיפור קצת עגום. אבל אני באמת בן אדם שמנסה לכתוב את החוויה הרגשית שלו ושל הדמויות שלו. וזה הזוי בעיניי, אני מסכים איתך, זה הזוי בעיניי שכאילו, בהרבה ספרים שאני קורא, כאילו זה עולם בלי סמארטפונים בכלל. זה רק פגישות פנים על פנים. לא יודע, בקיצור, אני חושב שהחוויה הדיגיטלית היא חוויה נפשית מאוד 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 משמעותית, וחשוב לספר אותה.
וגם שינתה אולי את חיי האהבה. אנחנו פשוט פעם נפרדנו ממישהו, ואז הוא, מבחינתנו, הוא מת. פשוט לא ראינו
אותו יותר. נכון, אתם פוגשים אותו באיזה חתונה פעם בעשור.
נכון. אי אפשר לעקוב אחריו, אלא אם כן אתה ממש מטורף שיושב לו מתחת לבית.
או שגם נפגשתם עם מישהו, ואז הייתם צריכים לחכות לפגישה איתו, נגיד, דייט ראשון, חיכיתם לדייט הראשון, ואז ישבתם בדייט הראשון, ונפגשתם לראשונה. לא עוד. עכשיו אתה פוגש את הבן אדם, קבעת איתו דייט ראשון, ובשבוע שיש עד אז, אתה עוקב אחריו בכל רשת חברתית אפשרית, אתה יודע איך הוא נראה בתור תינוק, מה הייתה התחפושת הראשונה שלו, והאם הוא מכר רכב או לא.
איזה יוש.
זה דבר מטורף עכשיו, כאילו, אבל זה באמת מי שאנחנו, זה באמת החומרים שהם מורכבת הנשמה שלנו עכשיו, בטח של אנשים שהם יותר דיגיטליים, ואני מאוד מכור. אז כן, זה לא היה מכוון שאמרתי, אני צריך להכניס טכנולוגיה, אבל זה כן בא לי, כאילו, זה פשוט בא לי באופן טבעי, כי זה הסיפורים.
אני רוצה לחבר את זה אולי למשהו שהתחלנו לדבר עליו, ואני רוצה קצת להעמיק בו. אתה באמת מחובר מאוד לחוויה הרגשית. מה שאתה אומר עכשיו על הטכנולוגיה, זה אתה אומר, אוקיי, בואו לא נתעלם מזה. בואו לא נתעלם מהעובדה הזאת שניהלתי מערכת יחסים בוואטסאפ, אני חייב לכתוב את זה. ובאותו אופן, קצת מזכיר לי, העובדה, הדרך שבה אתה מתייחס בכלל לחיים, והדרך שבה אתה כותב, אתה אומר, אנשים מעסיק אותם, האקסיט שלהם מאחרי הצבא, גם בגיל 50, אבל הם לא תמיד מודעים לזה, הם בטח לא מתייחסים לזה כמו שאתה מתייחס לזה. ואתה כותב על זה, אתה כותב על דברים טריוויאליים כאילו הם מפוצצים. אתה יודע, וכשחושבים על זה, זה נכון, החיים הם דבר חד פעמי ומדהים. כשאתה הולך למכולת וקונה תפוח והוא טעים לך, אתה אמור להתפוצץ על זה, וזה מה שאתה עושה. אתה מתפוצץ על הדברים האלה, כל דבר קטן הוא בשבילך, וואו, תראו, זה החיים. ואנחנו, הדמויות שלך ואנחנו, אנחנו לא מסוגלים לזה. אנחנו לא מסוגלים לזה.
כן, אני גם לא מסוגל לזה, אבל כשאני מתיישב לכתוב, זה הרבה פעמים מה שיוצא לי, וגם הרבה פעמים אני מזהה איזה מין רגע הכי קטן במציאות, איזה מין ג'סטה קטנה בין, אני יודע, בין מוכר במקולת לבין הקונה שהביאה, והוא הביא לה, סתם אני אומר, הוא הביא לה מגבת נייר. כאילו דברים כאלה הם דברים שמאוד מאוד מאוד משפיעים עליי, כאילו אני גם רושם, יש לי מין... קבוצה של עצמי בוואטסאפ, אני רושם אותם, את הרגעים האלה, כי מבחינתי, זה החיים, אני אגיד משהו לא קשור, יש לרבי נחמן סיפור על שיבת הקבצנים, ויש שם איזה רגע אחד שהוא מספר על הלב והמעיין, זה מין דימוי כזה, הוא מתאר את העולם כמרחב של כיסופים אינסופיים. ויש בסיפור הזה, אני לא מספר את הסיפור, אני רק אגיד שיש שם איזה דמות שנקראת איש חסד האמת, איש שמקבץ חסדים קטנים ואוסף אותם, ולפי הסיפור הדבר הזה מאפשר את הזריחה של יום המחורת. כלומר, אם האיש הקטן הזה לא יאסוף חסדים בעולם, מחר לא תזרח השמש של כולנו נמות. אז אני מאוד מאוד אוהב לפרש את הסיפור הזה כסיפור שמצווה עליי, כאילו לחפש חסדים קטנים בעולם, לחפש את הרגעים האלה, גם העלובים וגם הכי מינורים, וכן, וכאילו לנפח אותם ולהסתכל עליהם במין עין רומנטית ואוהבת מדי אולי. אז יצאתי פה קצת ברסלב, אבל זה באמת סיפור שהולך איתי.
זה קשור גם לשפה שלך, נדמה לי. מה שאתה אומר עכשיו קשור מאוד לשפה שלך, כי השפה שלך... אתה, קודם כל, בכל הסיפורים אתה כביכול מביט על מערכת היחסים שאתה מתאר מבחוץ, ואתה אומר, הנה, תראו, אני ראיתי את זה, זה היה ככה, ואז היה ככה, זה פשוט, אתה מספר הכל יודע, ואתה מסתכל על זה מהצד ומתאר לנו את זה. ונראה שאתה כמספר מאוד מתרגש, ולפעמים המילים לא מספיקות לך, ואתה משלב כל הזמן בכתיבה שלך את האח, והאוי אוי אוי, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים אותם מבפנים, אבל לא משתמשים בהם כשאנחנו כותבים בדרך כלל, או שאתה חוזר, הרבה פעמים אתה חוזר על משהו שחשוב לך להדגיש, זאת אומרת, אתה באמת אומר לנו, בואו תראו רגע איך המילים עכשיו משמשות אותי, כדי להעביר את ההתפעמות מהדבר הזה, שנראה לכם שהוא קטן, אבל זה הדבר עצמו.
כן, רוב, אני לא יודע אם זה יתחבר למה שאתה אומר, אבל רוב הזמן שלי כסופר או ככותר מוקדש בזה שהמשפט יתנגן בצורה הכי... מאוד מאוד חשוב לי שהזרימה של הקריאה תהיה מאוד מאוד נעימה וקולחת, ושאתה לא תעצור לשנייה, כאילו שאתה ברגע שאתה תעלה על המשפט הראשון, אתה תתגלץ על זה, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי, מתחיל משפט במילה אוי, אוי זה היה כאילו, זה כלי שלי.
זה קורה לי המון, אבל לא בכתיבה.
גם לי זה קורה המון, אני באמת כאילו הרבה פעמים אני נהנח וצוחק. אני חושב שכתיבה מאפשרת את זה, זה הכרעה סגנונית כאילו קיצונית קצת, אבל אני משרת את הזרימה של הסיפור, פחות את ה... לא יודע מה, לנפח דברים, אלא יותר כזה שהסיפור ירוץ בפיל. זה כאילו חלק מזה.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, יאיר, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה כותב על דמויות נשיות, שזה דבר שבתקופתנו לא פעם מעורר חמת זעם, מי אתה כגבר שתעז לכתוב על דמויות נשיות, ולא זו אף זו, אתה כותב על מיניות נשית, ובסיפורים מסוימים, בפירוט מדהים, אז לא הסתכנת קצת, לא אמרת לעצמך, טוב, אני גבר, זה לא הזמן לכתוב על גילוי המיניות הנשי.
זו שאלה שאני מתבחבש איתה, כי אני מרגיש שהספר הזה יכול להישפט בעין פיסית שתמצא בו בעייתיות מסוימת, ויכול להיות שזה עוד יקרה. כלומר, הנבואה שלי זה שבעוד איקס זמן תתפרסם ביקורת, אני גם יכול לנחש איפה.
רגע, ומי יכתוב אותה? נא, אני רוצה, בוא נפתח את זה רגע. כי גם לי אני יכולה לאמר על זה, אבל אתה יודע מה, אולי זה יהיה סיכון גדול מדי. בוא נעזור.
אז בוא לא נאמר.
בוא בוואטסאפ, אבל תשלח לי בוואטסאפ. אוקיי. כן, יכתבו, מה יכתבו?
הספר מסתובב באזורים מורכבים. אני השתדלתי, א', לבוא מתוך הרבה אהבה, לדמויות שלי, לדיטיילס, וגם לתחקיר שעשיתי. אני לא כותב על דברים שאני...
לא, זה היה ברור שיש שם תחקיר.
אוקיי, ודבר שני זה ש... כאילו, אני גם מצהיר, נראה לי בשם של הספר, הספר קוראים ספר האקסיות, ולא סתם. כאילו, אני מצהיר על העמדה שלי כגבר, מה לעשות? זה אני, זה המבט שלי, זאת העמדה שלי. גבר מאוד סטרייט גם, נראה לי, זה עולה מהספר. וכאילו, אני כאילו, בראש שלי, אני מקווה, כאילו מצהיר על הדבר הזה. כן, משם אני בא, זה הניסיון שלי לכתוב את זה. אני ממש לא, כאילו, אני לא רוצה לפגוע באף אחד או משהו כזה, אני פשוט בא לספר את הסיפור של הגיבורים שלי, מנקודת המבט שלי, שהיא בהכרח גברית. אז לא יודע אם זה עונה לשאלה, אבל אני כן חושב שיש פה איזושהי בעייתיות מסוימת, אבל אני חושב שהספרות היא אולי המקום האחרון שבו אפשר לטפל בנושאים האלה בצורה ישירה. אולי גם זה ייקחו לנו כאילו עוד מעט, אבל ככה אני מרגיש.
זה נורא נחמד. אתה אומר, יש בעייתיות, אבל זה לא אומר שאני לא אעשה את זה.
נכון, יובל,
זה בעייתי.
זה יפה.
יפה מאוד. יאיר אגמון, ספר האקסיות, ספריית פועלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
היה כיף איתכם, תודה.
תודה, להתראות.
שנה טובה, ביי.
בכל המועד סוכות התקיים, זאת כבר מסורת, פסטיבל ירושלים לשירה מטר על מטר. זאת השנה ה-13 של הפסטיבל הזה. הפעם יהיו בו 45 משוררים ומוזיקאים ב-12 אירועי שירה פתוחים לקהל. כל הדבר הזה זה קורה בבית היוצר שנקרא מקום לשירה. אז קודם כל רשמו לפני כן, הפסטיבל הזה התקיים ב-22 וב-23 בספטמבר. רשמת, יובל?
רשמתי, זה חקוק לי ביומן.
אז תשמע, מלבד שלל האירועים, גם יוענק בו השנה פרס חדש לשירה עברית, שהנה אנחנו מספרים עליו עכשיו, הפרס על שם חיים גורי, שמוענק על שירה פורצת דרך למשורר אחד שפרסם לפחות שני ספרי שירה. השנה הוא יוענק למשורר נתן וסרמן, אבל יהיו שם כל מיני אירועים מעניינים בשנה, כולל פאנל על ביקורת, שמי יודע איך הוא יסתיים. אנחנו מכירים ומבקרים, למשל בפאנל הזה השתתפו סגן עורך כתב העת השילוח צור ארליך, ופרופסור חיים וייס, ובני ציפר, ונועה שקרג'י, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. עוד אירוע שאנחנו עושים אליו, אם יובל הסכים לבוא, זה האירוע שבו ייפגשו יהודה ויזן ומרחב ושורון וידברו על ההשפעות הפרוגרסיביות על שירת הזמן. תתאר לך את הדבר הזה. צריך לנסוע, לא?
אני לא יודע מה יעשו לאנשים כמוני במפגש כזה, יכול להיות ש...
בשביל זה צריך לנסוע.
אני לא אצא משם, זה לא יודע.
יהודה ויזן ומרחב ושורון ידברו על ההשפעות הפרוגרסיביות על שירת הזמן. זה פשוט נפלא. ואם לדבר על ההשפעות הפרוגרסיביות...
בבקשה. נדבר עכשיו עם שניים שהשתתפו בפסטיבל, ננסה להבין איתם משהו על שירה קונספטואלית, נגיד. אנחנו מתעסקים בזה כאן לפעמים. עם דוקטור ליאור זלמנסון גם דיברנו על זה, והנה יצא ספר השירה הראשון שלו, בהוצאת מקום לשירה, בסדרה נוסח, שעורך אלכס בן-ארי. לספר של זלמנסון קוראים, יש לנו דרכים לגרום לך לענות. וצריך להגיד שעל הקריכה כתוב השם של הספר בכל מיני, זה פרפרזה הלוגויים של כל מיני חברות אלקטרוניקה ענקיות, הוא מורכב מטקסטים שנוצרו באינטרנט, נגיד הודעות שגיאה או בקשות תמיכה, או הודעות של המערכת שמדברות אלינו. למשל, שיר בשם זה נראה כאילו, הולך ככה, זה נראה כאילו לאחרונה הפסקת לעקוב אחר חבר, אל תדאג, לא נספר להם שאינך עוד עוקב שלהם. זה השיר. אחד מהאירועים במטר על מטר השתתפו ליאור זלמנסון עם ערן הדס. הם ידברו על למה הם מנסים לשחק לנו במוח, מה הם רוצים מהחיים שלנו. את האירוע הזה תנחה המשוררת, עורכת כתב העת מעלה, ובין המייסדים של בית הספר לאומנויות המילה, נועה שקרג'י. שלום לשכם, נועה שקרג'י וליאור זלמנסון.
שלום, שלום.
אהלן. אז תראו, אם קוראים את הביוגרפיה הקרה של, למשל, של ליאור זלמנסון, אז אנחנו קוראים שהוא דוקטור ליאור זלמנסון, הוא חוקר, והוא אומן דיגיטלי, עוצר תסריטאי, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, בסך הכל בן אדם רציני אתה, ויש לך דרכים לגרום לנו ליהנות, אבל מה אתה רוצה להגיד, מה רצית להגיד לנו פה בספר הזה? רצית משהו חוץ מזה שאני מאוד צחקתי כשקראתי אותו?
קודם כל, תודה שצחקת. הספר באמת ראיתי מעורר הרבה תגובות של חיוך, אבל אני מאוד מקווה שזה חיוך מלווה בסימני שאלה, כי כמשורר שמתעסק בשירה קונספטואלית, או במה שנקרא Ready Made, מה שבעצם טקסטים שלא אני כתבתי במקור, אחד הדברים שמעניין אותי זה בעצם לשים זרקור, להשתמש בשירה כדרך הייתי אומר, לבודד את הטקסטים האלה, את המילים האלה, ולשים אותם דווקא במבנה השירי, דווקא על דף לבן ריק, כך שהמילים האלה יבלטו לנו או יקבלו משמעות חדשה, שביומיום שלנו אנחנו נוטים, בוא נגיד, לעבור מעליה, או להתעלם ממנה. ואני באמת חושב, כשניגשתי לספר הזה עם העורך אלכס בן-ארי, שהטקסטים שאנחנו קוראים יותר מכל היום, הם טקסטים שממוענים לנו על ידי חברות הענק, על ידי פייסבוק, על ידי גוגל, הם שולטים באילו טקסטים אנחנו גם נקרא ולא נקרא ביומיום שלנו. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לשים קשב, לתת קשב באוקיינוס המידע, דווקא לטכניקות שלהם להשתמש בשפה ולגרום לנו במרכאות ליהנות.
שזה, אגב, זה, סליחה יובל, אבל אני חייבת לומר שזה מאוד מאוד הצחיק אותי, אבל זה גם יש משהו מעורר אימה בקריאה של הספר הזה. שאתה אומר לעצמך, אוקיי, מצחיק, אבל גם אוי ואבוי.
שזה גם נובע משם הספר.
אני קלו פה.
זה גם נובע משם הספר. כשאומרים, יש לנו דרכים לגרום לך כל דבר, אני לא בטוח שאני רוצה. מה זה יש לנו דרכים לגרום לך לענות? אתה תהנה ואנחנו גם נצטרך לקשור אותך.
בדיוק, ומשם מגיעה הכותרת הזאת, זה משפט מאוד מפורסם, בגלל, we have ways of making you talk.
אז הפך להיות, יש לנו דרכים לגרום לך, או לך, אגב, זה לא מנוקד בכוונה, ליהנות, כי כמובן הטקסט יכול לפנות לכל אחד ואחת בימינו.
נועה, אני רוצה לשאול, מלבד היותך משוררת ועורכת, את גם חוקרת, דוקטורנטית בחוג לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, ואת עושה את הדוקטורט על מדיאטיזציה של הספרות בעידן הדיגיטלי, שזה כמובן קשור לדברים שדיברנו עליהם עכשיו, כלומר, הפיכת הספרות לאיזושהי דיסציפלינה של תקשורת, לדיסציפלינה אולי של דיגיטציה, אני לא יודע איך...
כן, לאן הולכת הספרות?
מה קורה לנו?
מה יהיה? אני לא יודעת מה יהיה. זה לא, דוקטורטים זה על מה שהיה.
אז מה היה?
מה היה? היה לנו דור ראשון של כתיבה לאינטרנט, או דרך אינטרנט, אבידן, ויש לנו את מאיה בג'רנו עם עיבוד נתונים, ואחרי זה יש לנו איזה מין הגל הקל עם תומר ליכטש, ועם רן הדס, ואלכס בנרי, ובאמת הספר של ליאור, אני מכנה אותו כבר איזה מין דור שני, דור שהדבר הזה הוא נהיה פחות חדשני ויותר הווה, זה פחות אנחנו מסתכלים על העתיד ויותר רואים מה קורה. מה יהיה עם זה? אני מניחה שיש לנו עוד איזה זמן לבלות עם העיסוק המשונה בטקסטים שהם לא יוצרו על ידי אדם או שהם לא יוצרו לאדם, ובזה שמתפתחות אולי שתי דיסציפלינות של ספרות, אולי יש ספרות ויש ספרות שהיא נאמר, היא נועדה כדי לדבר על הממשקים שבהם אנחנו חיים. אם אנחנו חושבים על שירה כאומנות שחוקרת את חומר הגלם שהם המילים או השפה, אז אפשר להגיד שהשירה הקונספטואלית או השירה האינטרנטית היא בהחלט מתאימה ללהיות שירה. זאת אומרת, קודם כל בוא נוריד מהשולחן את השאלה אם זה שירה, כי זה מה שליאור לדוגמה עושה בספר שלו, זה לאמת אותנו באופן הכי עמוק עם התחביר שמנהל לנו את החיים, עם השפה שמנהלת לנו את החיים בלי שנשים לב. אז מהבחינה הזאת זה ודאי שירה. אני גם חושבת שיש, פעם דיברו על שירה קונספטואלית כמשהו שאולי לא כיף לקרוא אותו, נהני מהרעיון, אבל לא כיף לקרוא אותו. אני חושבת שגם על המכשלה הזאת הספר הזה מתגבר, ויכול להיות שיהיו עוד ספרים שיתגברו על זה בגלל שזה ככה נטמע. מה יהיה? זה כבר שאלת העתיד.
רגע, אני רוצה... אני רוצה אבל רגע להתעכב על השאלה הזאת של מה זה שירה. אני מצטער שאני משחק פה את הדור הקודם, אין מה לעשות. אני משם. אבל אתם עושים פסטיבל לשירה, מן הסתם לפחות חלק מהקהל יבוא ויגיד, חבר'ה, זה לא שירה, איפה ביאליק, מה עשיתם לנו? ונו, ואל תעשו לנו את זה. זאת אומרת, את מדלגת מעל הדבר הזה... כי זאת רוח הזמן, ואנחנו עושים ניסיונות, ואנחנו רוצים לעשות דברים, אבל מן הסתם חלק מקהל השירה לא רוצה את הדברים האלה.
אני רוצה להגיד שלעשות אינטרנט, שירת אינטרנט זה לא כל כך לעשות ניסיונות. אינטרנט זה כבר לא דבר כל כך חדש, אפילו שירת אינטרנט היא לא הדבר הכי חדש. ידידי עודד קרמלי נושא את פניו לחלל, אולי זה העתיד, אבל... האם יש אנשים שאומרים זה לא שירה? בוודאי, תמיד יש, אבל גם על שיר שהוא לא עוסק באינטרנט, אלא הוא עוסק בשטיפת כלים, אפשר להגיד זאת לא שירה. וגם, אני חושבת שאין סוף לשאלה הזאת.
אנחנו אומרים על חלק מהשירים שעוסקים בשטיפת כלים, שהם לא שירה, בהחלט.
נכון, בהחלט.
אנחנו מצקצקים כל הזמן, אבל...
בסדר, אבל זה תפקיד.
כן.
זה תפקיד, זה חורג ממה שכותבים עליו. ברור שיהיו אנשים ויש אנשים שאולי חושבים שהדבר הזה הוא לא שירה, אבל התשובה שלי אליהם היא באמת שיש לנו היום המון המון שירה שלא עוסקת בחומר הגלם של השפה. המון המון שירה כזאת שעוסקת ברגשות, בחוויות, לא בחומר הגלם. יש לנו כאן שירה שחוזרת לעסוק בחומר הגלם, לעסוק בשפה, לעסוק בתחביר, להזכיר לנו ממה כותבים שירים, וזה נראה לי חשוב מאוד.
אני רק רוצה להוסיף למה שנועה אמרה, שגם ההסתכלות על השירה הזאת כמשהו טכני או טכנוקרטי, היא בעיניי לא נכונה, מהסיבה הכי קונקרטית, שהטקסטים האלה שנבחרו לספר האלה, הם טקסטים שמטרתם היא רגשות, היא להפעיל רגשות. זאת אומרת, ספר מאוד עוסק במניפולציה על ידי טקסט, ולכן אפשר לטעון אפילו שבצורה עמוקה יותר הטקסט הזה נוגע בשאלה של הביטוי הרגשי או איזה מילים מפעילות אלו ביטויים רגשיים, וכשיש זרקור על זה בעיניי, או בוא נגיד אחרת, השירה היא אולי המדיום הכי מתבקש כשאתה רוצה לשים דגש על כל מילה ומילה, לעומת הפרוזה נגיד, או אפילו המסע. אז אני חושב שהספר הזה, שבהחלט הייתה, אתה יודע, ההתלבטות, אתם יודעים, לאורך הדרך או בתחילת הדרך, באמת, האם הקונספט הוא ספר שירה ולא נגיד עבודת אומנות קונספטואלית, הבנו שדווקא בצורה של ספר השירה, או דווקא הקטעים האלה, הם שירים, הם נכונים כשירים, גם מהסיבות שציינתי וגם כי באמת, יש משהו בלחזור לשאלה של שאלת האדם, ההוויה שלו ביום יום. זו ההוויה שאנחנו חיים בה, אלה הטקסטים שאנחנו קוראים, אלה הסיטואציות הטקסטואליות שאנחנו נתקלים בהם, אלה הגיגים שמעסיקים 99% מהאנשים, לדעתי, כשהם נמצאים ברשתות החברתיות.
אז אני רוצה לשאול אותך, איך בדיוק הייתה העבודה על הספר? יש לספר עורך, זאת אומרת, התייחסתם לב כאל ספר שירה, זה לא שאת תיאורטית... יכולת פשוט לקחת את הטקסטים האלה שאנחנו מרפרפים עליהם, אנחנו לוחצים על אוקיי, אוקיי, בלי בכלל לעבור על... אנחנו עוברים עליהם הלאה בלי להתייחס אליהם, אבל יכולת להגיד, אוקיי, בואו, אני אתייחס אליהם, אני אשים אותם על דף. אבל לא, לקחתם עורך, עשיתם את זה כמו שצריך. אני רוצה לדעת איך היה תהליך העבודה. איך לוקחים, הרי זה לא רק עבודת עוצרות, זה לא רק עבודת אומנות.
זה גם מנוקד.
אתם
לא, מה, זה עניין?
לא, זה מה שהופך משהו לשיר, כן? מנקדים אותו. אבל לא ברצינות, מה עשיתם, איך הפכת את זה לשלך? זה אולי מה שאני שואל.
אני חושב שזה באמת שירה קונספטואלית, שהיא מעין תצוגה של אומנות קונספטואלית, עוסקת לא מעט בחידוד הרעיון. זה אפילו קם ונופל על האם הרעיון המתכלל, של אסופה או של שער בספר, הוא מוצלח או לא. כלומר, גם עם הביטויים הפואטיים וגם הרעיון בכללותו. לדוגמה, יש שער בספר שהוא כולו עשוי מהרצאות TED, עוד אתר שגורם לנו ליהנות, והרעיון הקונספטואלי היה לקחת את השורה הראשונה והשורה האחרונה של הרצאות TED מובילות. ככה בצורה עמלנית עברתי על מאות, אם לא אלפי הרצאות של TED, והקשבתי לשורה הראשונה והאחרונה, ובדקתי מה קורה כשאנחנו משמיטים את כל השאר. כאמור, בספר יש רק כמה עשרות כאלה. אז מעבר עכשיו, למה דווקא הקונספט הזה? הקונספט הזה מכיוון שבעיניי המהלך שטד עושה היא סוג של רדוקציה של הידע למשהו שהוא קל לעיכול, וגם אפילו שומעים בכל הספרים והדרכות להיות מרצי TED, תתחיל בגדול, תתחיל באיזה משפט בומבסטי ותסיים בגדול, וכל השאר פחות זוכרים. אז אמרתי, אין בעיה, בוא נראה מה יקרה, כמעין ניסוי טקסטואלי, אם לוקחים רק את השורה הראשונה והאחרונה, וגיליתי פואטיקה נהדרת. ועם אלכס, באמת היה הקורא הראשון שהצליח להגיד לי, לחדד איתי ביחד מהם הפואטיקה, מהם החוקים שעולים, ולכן איזה שירים נכונים שיכנסו לשער הזה, ואלו פחות מתאימים. באמת התהליך עם אלכס במובן הזה היה מאוד דיאלוגי, אבל אני הבאתי את הרעיון הקונספטואלי, וביחד הבנו את גבולות הגזרה, אפשר לומר, וגם מה עובד פואטית יותר טוב מאחרים.
טוב, אותי זה שכנע, אין מה להגיד. אפשר לדבר איתכם, אפשר לדבר איתך, נועה, על עוד דברים שיוצאו לנו במהלך הפסטיבל הזה?
בוודאי. אפשר לדבר, הזכרתם קודם את פרס גורי, שאיתו אנחנו פותחים, ככה התרגשות גדולה. ואחרי זה יש לנו שני אירועים, גם ביום רביעי בערב וגם ביום חמישי בערב, שנקראים מרוץ שליחים. הזמנו משוררים, נאמר, ותיקים יותר, להעביר את הלפיד למשוררים צעירים יותר, ולומר עליהם משהו, לומר למה הם בחרו בהם, ואיך הם רואים אותם רלוונטיים לאנשי השירה מתפתחת וגדלה. אז יש לנו בערב הראשון, לדוגמה, אפרת מישורי תזמין את עמנואל יצחק לוי, ודנה אמיר תזמין את טל שמור, ותמיר גרינברג את שי שניידר אילת, וצבי עצמון את סיגל נאור פרלמן. וגם ביום השני זה יהיה. וחוץ מזה יש לנו משתה ברוח משתה הפלטונים, משתה שירה, בכל ערב בשעה 10, ולזה מאוד כדאי להגיע. גם לדברים האחרים, אבל זה, יש בזה גם איזה שמחה גדולה, בכל זאת זה פסטיבל מספר 13, אז הרגשנו חובה להכפיל את כמות האלכוהול ולהצמיד לכל משורר קוף ולראות לאן זה יהיה.
כן. כן. לא, לא צריך סיבה למשתה, לא. אתה יכול גם
לא, מספר... אבל יש להם, יש להם סיבה.
יש סיבה טובה,
סדר.
אבל...
אנחנו ירושלמים.
הכל נשמע ממש נהדר. אז רגע, נגיד שוב את התאריכים, נכון? 22 ו-23 בספטמבר, פסטיבל מטר על מטר. כאמור, השנה ה-13 שהוא מתקיים בו, כל הכבוד לכם. מלא מלא אירועי שירה, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות. יובל, אנחנו לקראת סיום.
נכון.
יש לנו, פשוט יצא ספר חדש.
אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו.
אנחנו פשוט חייבים לדבר עליו.
זה הספר של ידיד, אהוב התוכנית, חבר התוכנית.
זהו, הוא התחיל כידיד התוכנית, הוא לא יישאר אף פעם את ה...
לא, זה חד צדדי לחלוטין. אני לא בטוח אם הוא רואה את אותו דבר עלינו, אבל זה...
הוא הפך להיות אהוב התוכנית.
אהוב התוכנית, אהרון שבתאי, וזה ספר שפשוט מאגד את כל יצירתו, פחות או יותר.
לא, לא, לא. מבחר, מבחר, מבחר.
הרבה מאוד שירים נהדרים שלו, וגם שירים חדשים. זה יצא בהוצאת עם עובד. חלק מהשירים הם שירי קורונה.
החדשים, כן.
שזה עדיין קורה. זאת אומרת, זה לא נסלי חם, נאמר זאת. אנחנו עדיין בקורונה. נקרא שיר מתוך הספר הזה.
כן, זה כמה מסומנים כאלה במספרים. אז ככה, 54.
בבקשה.
חיינו קטנים, שיער הראש ובית השכי מועט מהעשב. הישבן לא הרכב על 8 זוגות אופניים. רק המילים ניתנות בחינם, הצריכה גדולה, ותוכל לשפוך אותן בסקים. אז שמור לך רק את כן ואת לא. שים עליהן רגל, מימין ומשמאל, ושב ודבש. יובל.
זה נהדר.
יובל הוא לא כתב.
וזה חורה לי. זה חורה לי שהוא לא כתב.
אבל בא לי להגיד לך את זה כל בוקר. שב ודבש.
אני חייב להגיד לך שדיברנו מקודם עם יאיר אגמון על הטריוויאלי. זה כמובן פה, נכון? הטריוויאליות הזאת ואיזו שתי גישות שונות לחלוטין לטריוויאלי. מהצד האחד ההתפוצצות ומהצד השני המינוריות, שהיא לא מינורית בכלל כמובן. נקרא עוד שיר אחד?
יאללה, בסדר. יש כאן, אני מוכנה לקרוא פשוט
את כל הספר, אפשר פשוט.
ואני אקליט את עצמי ואנחנו נשדר את זה. אני נאחז, אני נאחז בדפנות השולחן, ידיי אמיצות, מיומנות, עיניי חולשות על סיר הפסטה. ובכל זאת מצפון נראים העננים, העננים, וכשיפלשו, ימלאו את הבית. לא אמצא את הסיר, והסיר לא ימצא אותי. ככה זה יובל.
אנחנו נסיים עם הדברים האלו. אנחנו נגיד תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ולשרון לרנר שעל הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכם לבקר, כרגיל, בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו בפייסבוק מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אתם צריכים לחפש כאן תרבות בפייסבוק, ואתם תמצאו אותו בקלות.
אנחנו נהיה פשוט מחר. מחר נמליץ קצת על ספרים לכבוד יום כיפור. מי שקורא ביום כיפור.
יש לנו, נכון, אנחנו נמליץ, יש לנו המלצות מעולה. לי יש המלצה מעולה. אני אפילו לא יודע מה ההמלצה שלך. כן, אבל אני לא...
אני אגלה לך גם. האמת שאין לי מושג למה אני אמליץ.
אין לך מושג עדיין?
ודאי שלא. אין לי שמת של מושג.
אני כבר יודע היטב.
אני יודעת מה אני אקרא ביום כיפור. אבל הרי אני לא יכולה להמליץ על מה שאני אקרא, כי עוד לא קראתי את זה. אז איך אני יכולה לדעת? אבל אני יודעת שאת זה אני אקרא.
תספרי לנו עכשיו.
אני אקרא את צרויה של לב החדש ביום כיפור.
אז אני אוהב את הרעיון הזה, כי אני אמליץ על משהו שכבר קראתי כמובן. אז אני הולך להגיד, אז נגיד על מה אני אקרא עכשיו?
כן, מה תקרא ביום כיפור?
את קוונטין טרנטינו. את חושבת שזה מתאים ליום כיפור?
כן, יש שם שכר ועונש ונקמות, וזה חזק.
כפרה, חשבון נפש.
כן, כן, כן.
אז זה מה שאני אעשה, ומחר אתם תשמעו את ההמלצות שלנו ליום הכיפורים, תוכלו לבלות אותו בקריאה. בינתיים נגיד לכם להתראות, וניפגש שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.